שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את חבר הכנסת וסגן השר במשרד ראש הממשלה, אביר קארה, ממפלגת חופש כלכלי. יצא לי לראיין שלושה מתוך ארבעת המועמדים הראשונים במפלגה הזאת, את גלעד אלפר, עידית רז קלישר ועכשיו את אביר קארה. דיברנו על הרפורמות הכלכליות שאביר הוביל במשרד ראש הממשלה, על מה צריך לתקן, מה הוא חושב על מפלגת הליכוד וגם על ארגוני עובדים כאלה ואחרים שממררים את חיינו. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אביר, מה שלומך?
אהלן, מעניינים, תמיר, כיף להיות פה.
גם לנו כיף שאתה פה, והאמת היא, אני הייתי שמח לפתוח באיזושהי שאלה ראשונה, אני לא יודע אם שאלו אותך, מה היה הדבר שהכי הפתיע אותך כשהגעת לממשלה? הרי היית יזם פרטי, הייתה לך פיצריה?
כן.
בגבעת זאב, ואז הגעת לממשלה, מה הדבר שהכי הפתיע אותך?
אני חושב שהדבר שהכי הפתיע אותי היא העובדה, שהבנתי למעשה שכל מה שהרגשתי כעצמאי, שהמדינה מנסה לנצח אותי, שיש פה קבוצות לחץ ואינטרס צריך לממן אותם, חשבתי שזה הרבה סיסמאות ומעט מציאות, ובסוף גיליתי שזה המון מציאות ומעט מדי סיסמאות, שזה פשוט נוגע לנו בכל דבר בחיים. למדתי שאתה צריך, חשבתי בהתחלה ש... אני חושב שהרעיונות שלי הם מעולים.
איזה משהו...
אני חושב רגע שהרעיונות שלי הם מעולים. אני הייתי בטוח, א', אני חושב שהיום אני צריך להיות עם 15 מנדטים, כי אני חושב שיש לי רעיונות מעולים, שיש לי עשייה גדולה, ואני חשבתי שיהיה מאוד קל לשכנע, בסך הכל באנו עם דרישות צנועות, אתה יודע, לפעמים אתה חושב את עצמך, אתה אומר, תגיד, הדבר הזה הוא דפוק, למשל, אין פה לגליזציה, או אין פה, אין פה אובר, נכון? דפוק, בעינין, אתה מסתכל, אתה אומר זה דפוק, כי אתה עושה במדינה אחרת בעולם, ואתה רואה שבטורונטו היום קנאביס מגיע באובר, אתה אומר, שמה, בוא נהיה, מתקדמו לאן שהוא, רק בעוד 10 שנים נייבא את זה לישראל. גם כדורגל, אגב, משחק יפה, עוד לא הבאנו לפה. מסתכל על זה, ואתה רואה כמה אנחנו מעוקבים, ואנחנו מעוקבים בעיקר בגלל ש... מה שנקרא קבוצות הלחץ בישראל מנצחות כל הזמן, והן שולחות נציגים לכנסת, והנציגים הללו, הם בשביל להיבחר בפעם הבאה, פשוט לא מייצרים באמת מה שצריך לציבור, אלא מה שקבוצת הלחץ צריכה. ואני חושב שזה הפתיע אותי, הכמות של העוצמה, של הכוח שיש להם במסדרונות הכנסת.
ואיך זה השפיע עליך? היית, אתה עדיין סגן שר במשרד ראש הממשלה, ממונה על רגולציה?
השפיע עליי מאוד.
פנו אליך? ידעו שאתה אחד ש...
בטח.
כדאי לדבר איתו?
כדאי לדבר איתו מקבוצות הלחץ, אני אפילו ברמה מסוימת מאוים, אני כל הזמן מקבל כללות, נעצות, לא רק אני, גם אשתי.
אבל הם גם יודעים לשלוח את האורחי דין המעונבים, ולנסות לשכנע אותך בצורה אינטליגנטית, לא?
כן ולא, אתה יודע, כי פה זה כבר ברור די מראש, אתה יודע, פעם ראשונה שהגיעו אליי, הגיע אליי הסמנכ"ל של ההסתדרות, רועי, הוא חבר מרכז ליכוד, רצה לדבר איתי, רצה לדבר עם אביר קארה, אמרתי לו, ואז הוא הגיע אליי למשרד, אמרתי לו, מה רועי, אתם רוצים להתפרק מרצון? זה הסיבה שאתה פה. אני חושב שבסוף המרחקים הם מאוד מאוד גדולים. הרי הדברים שהם רואים כנורמות, וכהם רואים, למשל, אני פרסמתי, במהלך הקמפיין שלי לא היה לי כלים, לא באתי עם 3 מיליון שקל, בסך הכל בקמפיין של חודש וחצי, כן, קמפיין של חודש וחצי לבחירות,
לא עם בנט.
עם 137,000 שקלים, לא, בחופש כלכלי. יצאנו לדרך לפני חודש וחצי, קיבלתי החלטה, וידעתי שמה שלי יש למכור לציבור, זה את האמת שלי, דברים שראיתי, דברים שאני מכיר, לחשוף בפני הציבור איך הדברים עובדים פה, ואיך אני חושב שצריך להיות. ואחד הסיפורים הכי מזעזעים אולי שיצא לי לעשות שם, זה פרסמנו את דוד, על דוד אמסלם, כי הוא ועדת פנים. שדוד אמסלם, כי הוא ועדת פנים, במקום לשרת הציבור הישראלי, שירת החברים שלו בוועד הכיבוי. ואז יום אחד ב-2017, במקום לדאוג לציבור הישראלי, הוא שולח מכתב שיש בו 17 שמות של אנשים שהם חברי מרכז ליכוד, שאותם הוא דורש מדדי סמכי, נציב הכבאות, לקבל לתוך שירותי הכבאות, וכשדדי מסרב ואומר לו צריך להיות פה מנהל תקין, נפתחים שערי הגיהנום, מתחילות שביטות, גיבור נוסף בתוך העלילה בשם אבי אנקורי, יור הוועד, יוצא לשביטה בשירותי הכיבוי, שירותי הכבאות, תראה כמה חשוב שאנחנו נפסיק את היכולת שלהם לשבות בשירותים חיוניים. הם עושים את השביטה הזאת בגלל שלא מקבלים חברי מרכז ליכוד לעבודה, לא בגלל משהו אחר. עכשיו, דוד אמסלם לא עושה את מה שהוא עושה מאחורי הקלעים, הוא לא עושה את זה מאחורי הגב, הוא לא אומר לו בשקט, תקשיב, תקבל את האנשים האלה, לא, מהמקפצה. עם השם, על המכתב כתוב למעלה, יור ועדת הפנים של הכנסת, דוד אמסלם במכתב רשמי, לא מאחורי הקלעים, כאילו כבר עושים את זה, מה שנקרא בשכונה אצלנו אומרים בפנים. והדבר הזה הוא לא יכול להיפסק, הוא לא יכול להימשך, ולצערי, הדברים האלה הפכו להיות נורמה, ואנחנו מקבלים אותם, זה נראה לנו שזה הגיוני.
אבל שנייה, ציבור נבון, ואתה אומר בדברים האחרונים שלך, שיש לך רעיונות מאוד טובים, ומחינתך אמור להיות לך 15 מנדטים. אז למה לא? איך זה קורה שלא? אתה חושף את הדברים האלה של דודי אמסלם, ואתה חושף את סגן יושב ראש ההסתדרות, שבא ובא אליך לפגישה, ואת כל הסחיטות, ואת כל האיומים.
איומים על המשפחה שלי.
ואני בטוח שיש לך צילום מסך, ויש לך את הכל. אז למה הציבור לא מצביע לכם בכל זאת?
איומים על המשפחה שלי ואיומים עליי, זה דברים שהיו פה, זה דברים שהיו לאורך כל הדרך. לא שאני, זה בחור שחושש מאיומים. אבל עדיין, קודם כל זה לא נעים, וזה גם לא נעים שזה קורה לך, אנשים כותבים בפייסבוק לאור יום. מגיעים מכל מיני ועדים ועושים פשוט לאור יום את הדברים האלה. אני חושב שבציבור הישראלי, א', אני לא הצלחתי בחודש וחצי הזה, אם ישאלו אותי כאילו מה לא היה מספיק, אז אני, לא היה לי מספיק כסף כדי להגיע בתודעה שלי לציבור שהוא רחב יותר, ולתת את התחושה שבאמת אנחנו הולכים לעשות 8 או 9 מנדטים. תראה, מי שמסתכל ורואה ברשתות החברתיות, אנחנו מאוד מאוד חזקים, החשיפה היא מאוד גדולה, אבל אי אפשר, עם 137,000 שקלים קמפיין זה לא פשוט. אני ידעתי שאני הולך לדרך לא פשוטה, כי בחודש וחצי להקים מפלגה, לעבור את אחוז החסימה, זה לא פשוט, אבל עדיין, יכול להיות שאתה תשמיע את הפודקאסט הזה בעוד שבוע, ותגיד, חבר'ה, ישב אצלי בחור בבית, יומיים לפני בחירות, אצלי באולפן, וכשאני רואה אותו ומסתכל עליו, אני לא יודע שהם הולכים להיות הפתעת הבחירות, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להפתיע, ולהיות פה באמת המפלגה שנכנסת, מכל המפלגות האחרות מתחת לאחוז החסימה, שאין להם אגב כלום. שאל אותי למשל, אני מסתכל למשל על יש עתיד, מה המצע שלהם? מסתכל על הליכוד, מה המצע, מה תוכנית עבודה שלהם ליוקר המחיה, ליוקר הדיור, למשבר הדיור, למשבר בחינוך, מה התוכניות שלהם?
אתה חלק מממשלה שמקדמת דברים, או שלא מקדמת דברים, כאילו, מאיפה באה הביקורת הזאת על הממשלה שאתה חלק ממנה?
לא, לא, רגע, רגע, רגע. קודם כל, בחוק ההסדרים האחרון, אני ביחד, קצת לפני שנכנסתי
לממשלה. כאילו, אתה אומר לא עשינו כלום? אתה לא אומר לא עשינו כלום.
לא, עשינו המון, הממשלה הזאת עשתה המון, זאת הייתה ממשלה. אני רואה עכשיו את מפלגת העבודה ואת מרץ מנסים ככה להביא מצביעים, הם לא מצליחים מסיבה פשוטה, הם הצביעו בעד חוק הסדרים ניאו-ליברלי, מעולם לא היה בישראל חוק הסדרים.
אתה גם משתמש במילה הזאת ניאו-ליברלי, זה כללה, זה כמו להגיד...
לא, אבל אני ניאו-ליברל, אני קם בבוקר וזה, אתה יודע, הבן שלי בן 3.5, אתה אומר לו, תגיד, אבא, בן גוריון הוא ימין כלכלי או שמאל כלכלי? הוא אומר לך, שמאל כלכלי אבא, ומה אתה רוצה? הוא אומר, בישראל צריך חופש כלכלי, הוא בן 3.5, אני לא מתבייש להגיד שאני ליברל מאוד, ואני מאמין בשוק חופשי ובכלכלה חופשית, אני מאמין גם בליברליזם חברתי. אני חושב שהדברים קורים שם בצורה טובה יותר, ולא שהמדינה מתערבת בכל אחד מהשלבים בחיים של האנשים.
בסוף לציבור, אני חושב, יש קשב מעט מאוד לכל מיני דברים כלכליים, אתה רק מתחיל להסביר להם מה עשית ומה הרפורמות, הם כבר, אוקיי, תודה, לא צריך
שלום. אוהבים סיסמאות, מס אבס, כל מיני כאלה שקל מאוד למכור, אתה יודע.
מה בכל זאת, עזוב מה הם אומרים, מה מתנגדים שלך ומה מתנגדי הממשלה, גוש נתניהו. מה בסוף, אולי הרפורמה שאתה הכי שמח שקידמת בקדנציה האחרונה, ושהציבור הכי פחות מבין אותה?
שמע, הכי פחות מבינים זה את רשות הרגולציה, מעולם בישראל לא הדבר כזה, על פי כל הנתונים של ה-OECD מדברים על זה שרשות הרגולציה צפויה לחסוך בעשר השנים הבאות, בין 75 מיליארד ל-300 מיליארד שקל לציבור הישראלי בעשר שנים. זאת אומרת, נגיד 20 מיליארד שקל בשנה, אתה יודע מה זה 20 מיליארד שקל בשנה? זה אפשר להפחית תמם ב-4%. כאילו אנשים לא יכולים להבין, לקחת ולחבר את העשייה הזאת לדברים אחרים, ואני חושב שזה מטורף בפני עצמו, אבל אני חושב שגם לא מצליחים להבין שהעברנו את הרפורמה הכי מקיפה ביבוא בכל הזמנים, מאז תוכנית החשיפה בשנות ה-90 לא היה דבר כזה, אנחנו פשוט סילקנו כל כך הרבה בירוקרטיה ביבוא לישראל, שחלק מזה נכנס בשלבים לתוקף.
בוא תן דוגמה, תראה, רוב האנשים, אפילו מהמאזינים שלי הם שכירים, שליש מהמאזינים שלי הם עצמאים, שזה דבר יפה וטוב.
שליש, אבל הם מבינים מה זה שליש. כי את חוק השליש אנחנו רוצים לבטל.
ודאי, לא, בסדר, זה אני חושב כל המאזינים שלי בעד. אבל באמת, מה זאת אומרת חיסכון של מיליארדים על ידי רשות רגולציה? הרי היא לא תפחית את התקציב, והיא לא תפחית את המיסים, היא תעשה משהו אחר.
לא, תראו, אנחנו נבטל הרבה מאוד דברים, אבל בואו ניתן דוגמה להחלטה הראשונה של רשות הרגולציה, בסדר?
אוקיי.
החלטה הראשונה היא כל תקני המזון.
סליחה, לא החלטה. הכוונה היא רשות הרגולציה, כרגע עובד שם בן אדם אחד, יואל בריס, נכון?
יואל עכשיו התחיל גיוס, לא, היה באגף רגולציה 8 אנשים, זה היה אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה.
עוד לפני תקופתך.
כן, אבל בתקופתי אנחנו באנו הכי הרבה לידי ביטוי, הבאנו את הכוח הפוליטי קדימה והפכנו את האגף לרשות. והמטרה היא שהרשות הזאת שקמה עכשיו, שיואל בריס אומנם נמצא שם, היו כמה החלטות, אבל ההחלטה הראשונה, אומנם והמשמעותית ביותר, היא גם הולכת להוריד פה הרבה מאוד כסף, מתייחסת להחלטה שלנו על תקני המזון. אף אחד לא ידע להגיד מה זה תקני מזון לפני שנה, ותקני המזון בישראל, נגיד תקן גלידה, תקן טחינה, תקן מיונז ותקן חרדל. למה היה צריך את התקנים האלה? זה לא היה בשביל להגן על הציבור הישראלי, זה היה בשביל להגן על יצרן מקומי או על יבואן בלעדי.
הכי מפורסם זה קטשופ.
הכי מפורסם זה קטשופ.
הקטשופ של טלמה הוא יותר קטשופ מאשר קטשופ של היינץ, ולכן היינץ לא יכול לקרוא לעצמו קטשופ, כי הוא לא עומד בתקן הישראלי המפואר והאיכותי לקטשופ כחול לבן.
מדויק, אני חושב שמה שהכי הכי הפתיע אותי זה באמת נגיד התקן הייחודי לגלידה, התקן, מה כתוב בתקן גלידה, לא מדובר בתוכן או בזה, מדובר באורך המכונה. אורך המכונה למי מתאים? זה מתאים הרי לקבוצה אחת שיש לה את המכונה הזאת, הם היחידים, אם לא כל השאר לא עומדים בתקינה.
אז כאילו הגן זה לא גלידה ובן אנג'ר זה לא גלידה, רק שטראוס.
זה גלידה, אבל היא צריכה לעבור תקן ישראלי ייחודי, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר שזה הזוי, וכל התקנים הישראלים הייחודים, נגיד ל... אריסת תינוק, שמגיעה מגרמניה עם תקן אירופאי מחמיר, כן? מגיעה לפה בישראל, רוצים ברשות הכיבוי, רוצים לצבוע את אותה אריסה בצבע מיוחד, שזה, אבל אתה לא יכול להביא את האריסות האלה. אז יש פחות מגוון, יש פחות איכות, יש פחות תחרות, ויש מחיר גבוה יותר. כשאני מדבר על כל תקני המזון בישראל, עכשיו ביטלו 137, אבל בקיץ, בחוק ההסדרים, ביטלנו כמעט את הכל. וכשאתה מסתכל, והיו תקנים לכל, ממש כל דבר שאתה זז פה בישראל, היה תקן ישראלי ייחודי. אנחנו ביטלנו את זה השנה. המשמעות היא הפחתה של מיליארדים על הציבור הישראלי, רק בתקני המזון.
אתה נראה, וכי, תראה, הרבה אנשים בטח בכל הרעיונות מדברים איתך, אז אם אתה כל כך הצלחת, איך זה שיוקר המחיה עולה? איך זה שהמדד עולה? מה קורה פה?
קודם כל, בחלק מהדברים יש ירידה במחירים. מעליית מחירים בישראל היום לא נובעת בגלל מדיניות הממשלה. הרבה אנשים אומרים, העליתם מיסים, אנחנו לא העלינו מיסים. הממשלה הנוכחית העלתה מיסים ב-2.1 מיליארד שקל, אבל הפחית המיסים בערך ב-5.5 מיליארד שקלים. 2.2 מיליארד שקל על משפחות עובדות, מיליארד שקלים על הדלק, מיליארד שקלים על הדלק, על המס...
אוקיי, אז בשלושה חודשים האחרונים ירד הבלו, לכן...
לא, אבל 2.1 מיליארד שקל זה על משפחות עובדות, אני לא יודע אם אתה זוכר, ילדים מעל גיל, מגיל 6 עד גיל 12 מקבלים זיכוי הורים במס הכנסה, זה 2.1 מיליארד שקלים. כשאתה מסתכל על ה... כשאנחנו מסתכלים על המס על החשמל, היה צריך לעלות מחיר החשמל ב-20%, אבל אנחנו הפחתנו את הבלו על החשמל ב-550 מיליון שקל. אתה לוקח את כל הדברים האלה, אוסף אותם ביחד, אתה מגיע ל-5.5, כמעט 5.5 מיליארד שקלים. כשאתה מסתכל על ה... כשאתה מסתכל על עליית מחירים, אז היה עלייה נגיד בפלסטיק, שפה אני חושב שאני בעד, והיה עלייה בסוכר, שבסוכר אני נגד. אפשר גם להתווכח על למה נגד, למה בעד, אבל אני חושב שבסוכר אמרתי גם בזמן אמת שאנחנו צריכים לראות את האפקט של זה על הציבור, צריך לראות שאין מצב שאנשים בוחרים קולה ולא בוחרים אוף, או לא בוחרים עגבניות באותה תקופה, כי לפעמים ההתמכרות לסוכר היא גדולה יותר, או החשק של ההורים גדול יותר, וחשבתי שהנזק גדול מהתועלת, אני חושב שגם עכשיו זה קצת מוכח את עצמו, בפלסטיק אני לגמרי בעד, אני חושב שאנשים שעושים שימוש בפלסטיק, אם במקרה והם מזהמים את הסביבה, אני חושב שמי שראוי שישלם את הזיהוי של הסביבה, הוא זה שמשתמש בפלסטיק, ולכן ראוי לתמחר את הנזק שעשוי להיות לסביבה כתוצאה משימוש בפלסטיק, בזה הייתי בעד.
לא ראוי לזכור פשוט פקחים, שמי שרואים לידו לכלוכים של פלסטיק, נותנים לו כנס מטורף, וככה לתמרץ יותר אנשים... יודע, לא ללכלך.
ומי מממן את הפקחים?
מי מממן את הפקחים? אני לא יודע, אולי הכנסות.
זה בדיוק העניין.
אם, אם יהיה מותר לתת להם כנס, נגיד, כמו בתקופת הקורונה, 5,000 שקל למשפחה שעכשיו השאירה איזשהו סקית, הוא בדיוק רואה אותם עוזבים, או אתה יודע, להתקין כמה מצלמות, אז ביום אחד אתה מכסה את כל הפקחים האלה.
הנזק משימוש לפלסטיק, לדעתי, מתומחר היום ברמה סבירה.
שנייה, רגע, אני רוצה רגע שנבהיר למאזינים. אתה בעצם אומר, כדאי לעשות מס על מוצרי פלסטיק, מוצרי חד פעמי, מה שנקרא, בגלל שיש אנשים שמשאירים אחריהם ברחופים ובפיקניקים, ומזהמים את הסביבה על ידי לכלוך. הם מלכלכים, הם לא מזהמים, הם מלכלכים.
יש בכלכלה מושג שנקרא השפעות חיצוניות, יש השפעות חיצוניות שליליות כתוצאה משימוש במוצר מסוים. אני חושב שכשאדם עושה נזק לאדם אחר, או שאדם עושה נזק לסביבה, ראוי שהוא יישא בעלות הנזק, ולא כלל הציבור בישראל שיישא בעלות של הנזק. זה אותו דבר, אגב, גם כמו בכבישים, נכון? בזיהום אוויר שמייצרים בכבישים, ראוי שמי שמייצר את זיהום האוויר ישלם את הנזק שהוא מייצר לסביבה, ולא אנשים שלא משתמשים או לא מייצרים את הפקק או לא מייצרים את הזיהום. וכבר זה קורה במדינות אחרות בעולם, אנחנו רואים את זה באגרות גודש בעולם, וכשאתה מסתכל על הדבר הזה באמת בצורה יותר רחבה, אתה מבין שבסוף כלכלה זה הכל, כי בסוף זה להשפיע כמעט על כל דבר שזז ועל כל התנהגות אנושית כזו או אחרת, וחשוב מאוד שהתמריצים הכלכליים לציבור, כי אנשים מגיבים לתמריצים, יהיו כאלה חיובים או שליליים, אבל כאלה שגורמים גם להשפעות מסוימות על התנהגות, ובעיקר ועיקר ועיקר על אנשים שעושים נזק לאחרים, שהם יצטרכו לשלם את הנזק שהם עושים.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
בוא נעבור באמת חזרה רגע לרשות הרגולציה. כרגע עובד שם אדם בשם יואל בריס, אבל הוא לא צריך עדיין לגייס עובדים לרשות הרגולציה, זאת אומרת, הקמתם רשות, תקצבתם אותה, עשיתם הכל, מה תוקע את זה?
לא, קודם כל, מה זה תקצבתם אותה? זה לא שיש תקציב ואז התקציב יצא, תקציב לא יצא עדיין שקל מרשות הרגולציה.
אבל
יואל בריס מונה לפני חודש.
יש תקנים, לא?
יואל בריס מונה לפני חודש וחצי. לוקח זמן, אין מה לעשות, בישראל הכל קורה לאט.
זאת הנקודה שאני רוצה להגיד.
הנה, אז שאלת אותי בתחילת השאלה, ההפתעה שלך לגבי הזה, אני חשבתי שדברים קורים הרבה יותר מהר. לצערי בישראל דברים קורים כל כך לאט שבא לך למות, כי לפעמים אתה אומר, טוב, זה דפוק, בוא נלחץ על כפתור שזה יקרה מבחינתי.
וגם שכוח רשות... פוליטי, אתה אצבע 61 בקואליציה.
זה לא חשוב, אתה לא יכול להשפיע לא על נציבות, שזה גוף בפני עצמו שהוא בעייתי.
נדבר עליו.
נציבות שירות המדינה, ובכלל, בסוף כשמסתכלים על זה, הכל במבנה הוא דפוק. זה מתחיל מזה שהשירותים הציבוריים הם גרועים, אבל השירותים הציבוריים, זאת אומרת, המגזר הציבורי הוא דפוק גם בשירות שהוא נותן לממשלה. לא רק בשירות שהוא נותן לציבור. משם מתחיל הרגולציה והבירוקרטיה, זה לא רק שכשאתה הולך ולא מצליח להוציא דרכון היום.
תן דוגמה.
כשאתה הולך היום ולא מצליח להוציא דרכון, כן? אתה יודע למה אי אפשר להוציא דרכון?
זה דפוק וזה בזוי.
כן, אבל למה יש לחץ? כי אין מספיק מכונות. אז מה עושים? מביא מכונות, נכון? כאילו אתה ואני יודעים
שזה. בשוק חופשי.
אבל בישראל אתה לא יכול...
אם לפיצריה שניהלת בזמנו, הגיעו יותר מדי לקוחות במוצאי, לא יודע, מוצאי פסח, אז אתה ידעת לקנות למוצאי פסח, אם זה היה שווה לך כמובן, עוד 4 תנורים כדי לתת זה כמה שיותר, ואת כל הטוסטוסים שבדרך כלל לא, לסינים לא מזמינים הרבה במוצאי פסח, כי זה גם ככה לא חמץ, אז הבאת אליך תגבור טוסטוסים. בעצם הביקוש מהציבור גרם לך לספק הצעה יותר גדול לציבור, כי היה לך אינטרס להרוויח.
הייתה את הדוגמה הכי גסה, בסדר? שהביא אותי גם לכנסת. אני חושב שהדוגמה הכי גסה הייתה בתקופת הקורונה. היה פה קורונה, מדינת ישראל עברה לסגר, ואז היו פה הרבה מאוד יזמים, עצמאים, אנשי עסקים, וזה שצריך תשובות, נכון? צריך שמישהו יענה להם, אתה מתקשר למס הכנסה ואף אחד לא נלך על הטלפון, וגם לא בביטוח לאומי.
מה, בזמן שגרעונים?
הם כולם יצאו לחלט.
בזמן שגרעונים?
נכון, אבל תבין, בזמן שגרה זה מילא, אבל מה קרה בזמן חירום? בזמן חירום הם יצאו לחלט, המדינה לא ענתה לאנשים לטלפון. אני חושב שהדבר הזה הוא חמור בצורה בלתי רגילה, כי המגזר הציבורי בישראל הוא מנופח ביחס למדינות אחרות בעולם, והשירות שאנחנו מקבלים הוא גרוע. תסתכל על הנמל, שהם בשיא האינפלציה עכשיו, בשיא הבלגן אחרי הקורונה, שהיה ביקושים של סחורות, והיה פקקים מאוד גדולים של אוניות. היה 86 אוניות, הם לא הסכימו לנו, הם לא הסכימו לנו לפתוח רציפים שאתה ואני בכסף שלנו כבר שילמנו מיליארדים כדי שיהיה אפשר להקים אותם, אבל זה שהם אישרו לנו להקים אותם לא אומר שהם אישרו לנו להפעיל אותם, כדי להפעיל אותם הם רוצים לשבות, מתי? בשיא האינפלציה העולמית הכי גדולה, איך יכול להיות, ואותי זה מחרפן, זה משגע אותי, איך יכול להיות, אני בתור בן אדם, אם הייתי מקבל משכורת מהציבור, ולא הייתי נותן שירות, הייתי מרגיש אם זה לא נעים, איפה האינטגריטי שלי, אבל זה הפך להיות נורמה. כשאתה מסתכל באמת, נמל אשדוד זה לא נמל אשדוד, זה נמל לשדוד. אתה מסתכל על סגנון העבודה שלהם, אתה מסתכל על סגנון השיח, זה טרור כלכלי לחלוטין, ואף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא צועק, המלך הוא עירום, והגיע הזמן, באמת שאנחנו נעשה את השינויים האלה, ולא נפחד, לא לחכות ולהגיד רגע, אם לא נגיד ככה, לא, את הכל צריך להביא במכה אחת, זה ייקח זמן, אבל צריך כוח פוליטי גדול בשביל
זה. תראה, בכל זאת, אני נגיד סתם מלמד כלכלה בתיכון, ושאלתי את התלמידים שלי שאלה על פניו פשוטה, התשובה שלהם ככה לא לגמרי ריצתה אותי, אז בוא נראה מה התשובה שלך. שאלתי אותם, איך יודעים אם המורים מרוויחים מספיק כסף? עכשיו, אם המורים שובתים, אז הם בסך הכל מפעילים כוח עלינו, את כוח השביתה, בעצם בשביל לגרום לנו לשלם להם יותר. אבל איך אפשר לדעת באופן כלכלי שאתם משלם מספיק למורים? הרי אתה יכול לשלם להם 100,000, אתה יכול לשלם להם 5,000, אבל מה האינדיקציה שתגיד אם הם
מקבלים מספיק או לא מספיק?
אתה אומר, תשמע, בשוק חופשי למשל, כשאתה מגיע לקנות מוצר, או כשאתה מגיע לקנות נגיד אבטיחים, עומד בצד אחד מוכר, עומד בצד אחד קונה, המוכר אומר אבטיחים בחמש, הקונה אומר חמש מתאים לי קונה, המוכר אומר, לא בשוק חופשי, בשוק חופשי המוכר אומר אבטיח עולה 100, עובר לידו, אומר אבטיח 100 אני לא קונה. אנחנו כבר יודעים מה הערך של הדברים, הערך יכול להימצא שם. ואז אתה אומר, רגע, שנייה, מבחינת מגזר ציבורי, אז מה הערך שהוא זה? הרי המורים בכל מקרה, משתלם להם או לא משתלם להם לעבוד, זה כבר לא משנה אם הם מרוויחים מספיק כסף, אבל אתה יכול לדעת אם הם מרוויחים מספיק כסף. כי בסוף, קודם כל, אני חושב שהשאלה עצמה היא שאלה שלא הייתי מעמיד אותה בפני התלמידים. מכיוון שאני חושב שיש מורים שמרוויחים יותר מדי כסף, ויש מורים שמרוויחים מעט מאוד כסף, והשאלה היא כמה ערך אותו מורה מביא לעולם, ואיך אני מודד את הערך, והדרך היחידה שאני אוכל למדוד את הערך, היא ברגע שאנחנו נפתח עוד בתי ספר, או בתי ספר בזיכיון, ונאפשר
צ'רטר,
העסקה בחוזים אישיים, ואז בתי ספר יילחמו על המורים הטובים, וכשהם יילחמו על המורים הטובים, גם יהיו עוד מורים טובים, כי הרבה מאוד ירצו להיכנס פנימה, אבל אז אנחנו נדע שהם פה. אני חושב שאתה, בשאלה הזאת, מתה את התלמידים. כי המורים, באמת, יש מורים שמרוויחים היום 35,000 שקלים בחודש. כולם שואלים אותי, מה, באמת? יש מורים, אני אומר, כן, הם בסייבר, הם בהייטק, הם לא נמצאים בהוראה. הם יגיעו להוראה ברגע שאנחנו נפתח
את השוק הזה לתחרות. אבל יש מורים שגם מרוויחים 20,000 ברוטו. כן. מורים, מורים.
ועדיין אני לא יודע.
פשוט עם ותק מאוד גבוה, ותואר שני, וגמולים כאלה, גמולים אחרים.
אבל מה הערך שהם מביאים לעולם?
אני מסכים, התשובה שלך.
אם הם מביאים ערך מאוד גבוה, אני בעד שיקבלו 30,000 שקלים, למה לא? אבל אם הם לא מגיעים לעבודה, מנצלים את כל ימי החופשה שלהם, את כל ימי המחלה.
מעבירים שיעורים משעממים, מגיעים לא מוכנים, מגיעים פרצוף חמוץ. או
שהם מוציאים ילדים לזה, מוציא נכון, ויש להם פרצוף חמוץ, וחלק מהזמן אפילו אני נתקלתי שיש כאלה, לא הרבה, שתקועים בטלפון, פחות עסוקים בשיעור, פחות עסוקים בתלמידים, אנחנו רואים את זה, תשמע, איכות ההוראה בישראל היא מהנמוכות במערב, אז אני חושב שזו שאלה לא הוגנת, אם הם מרוויחים הרבה או קצת.
לא, תראה, אני בתור מורה לכלכלה חייב לגרום,
זה תמיד ביחס למה.
לפתח חשיבה כלכלית של טרייד-אופים, של שוב ביחס למה, ושל איך אפשר בכלל למדוד את אותו דבר, זאת אומרת, אני גם מלמד בעצם שיטות מחקר, וגם כלכלה ביחד, שינסו לתת פרמטר שעל פיו הם בוחנים את הדברים.
אז מה הייתה התשובה שלך לתלמידים?
התשובה שלי הייתה...
מרוויחים הרבה או מעט?
התשובה שלי, לא אמרת להם את התשובה שלך, למרות שהיא אולי תשובה מעולה, אבל אמרת להם תשובה של, כל עוד יש מספיק מורים, אז הם מרוויחים מספיק, כי עובדה הם בוחרים במעשים שלהם ללכת לעבודה. ואז כמובן, בקושי מתלמיד, הוא אמר שנייה, אבל יש מורים איכותיים יותר ופחות, זאת אומרת, יכול להיות שגם אם תשלם 3,000 שקל למורים, עדיין יהיה מספיק מורים למלא את כל השעות.
כי הם מתפשרים על העבודה.
אבל יהיה אנשים באמת תת רמה, שאין להם שום אלטרנטיבה אחרת, ואז יש מספיק מורים במרכאות כפולות, אבל המורים הם באמת ברמה מאוד נמוכה.
יש כאלה שגם אין להם בחירה אחרת, אין להם אופציות אחרות. תקשיב, לא לכולם יש מעוף.
אז פעם אין דבר כזה.
לא לכולם.
שאין אופציות אחרות. אומרת, אם אני מפוטר,
חשוב
יהיה לי מקום אחר. אם מורה אחר מפוטר, יש לו עבודה אחרת.
לא תמיד אותם אנשים, גם אם כן, יכול להיות שיהיה להם עבודה אחרת, השאלה אם הם ידעו למצוא אותה. הרי יש אנשים, אני למשל...
מה, הם שערו מובטלים כל החיים? אני למשל,
זרוק אותי, אני בודד, אני או מייצר עבודה, או מוצא עבודה ב-35 שניות, אני עובד בכל עבודה, אין לי בעיה, כל עבודה מחבטת בעליה, ביום הראשון אני שוטף כלים במסעדה, ביום השני אני מנהל את הבר, ביום השלישי מנהל את המטבח, ביום הרביעי אני הבעלים של המסעדה. אתה יודע, בסוף יש כל אחד, עם איזה מקום תשים אותו, מה הוא יודע להביא, מה הוא יודע לעשות, ויש אנשים שאין להם את המעוף הזה, צריך גם את זה לקחת לפעמים בחשבון, בתוך החישובים שלנו, ואתה רוצה להפוך להם את סביבת העבודה של להם, כשאתה בא מלמעלה, אני בא מממשלה, בסדר? כשאתה בא מלמעלה, אתה רוצה במדיניות שלך את סביבת העבודה שלהם להפוך לסביבה תחרותית. לא כזאת שלא תיתן להם להיות בתוך התחרות, אלא כזאת שתיתן להם תמריץ לקחת חלק בתוך התחרות.
למה הכוונה? זה קצת מופשט.
אני חושב שהסביבה של המורים היום היא לא תחרותית, או סביבה במגזר הציבורי באופן כללי היא לא תחרותית.
כן, עקביות.
נכון. איך אני משווה את זה? קודם כל, מצד אחד, אני לא יכול לפטר מורים גרועים, יש קביעות בעבודה שהיא גורמת לאנשים. אני באמת הייתי במשרד ראש הממשלה שנה, אני מופתע, יש 40% מהעובדים שהם עובדים מעולים, אני במקומם יום אחד לא בא לעבודה, אתה יודע למה? יש להם 90 ימי מחלה, מה אתה מה? ימי חופשה, ימי מחלה, אתה לא צריך לבוא, בכלל אתה מחתים את הכרטיס, אתה עושה טובה לעצמך שהחתמת את הכרטיס, הם לא צריכים בכלל לבוא, אבל יש כאלה שהם מסורים כל כך, אוהבים את המדינה, אוהבים את הארץ, מה, אין כאלה, באמת, אני אומר לך, אבל הם לא מרוויחים מספיק כסף. ומהצד השני יש 30% מהעובדים, תביא אוטובוסים, תעלה אותם עכשיו עם הפקלאות שלהם, תשלח אותם לחודשיים לאילת, אני אגיד לך, אתה יודע מה? המשרד יעבוד יותר טוב בלעדיהם. למה אני אומר את כל הדבר הזה?
חוק פרקינגסון.
כי כל הזמן,
הם מייצרים עבודה אחד לשני.
לא, אתה יודע, הם לא מייצרים לעצמם הפסקות, לא ראיתי דבר כזה, לא עבודה, מייצרים הפסקות, הלוואי שהם מייצרים עבודה, מייצרים הפסקות, יש כל הזמן סביבת העבודה כזאת שלא רוצים לעבוד בה. לעומת זאת, יש אנשים שהם מאוד מאוד רציניים ורוצים לעבוד, תן להם שכר, לפי הכישרון, היכולת, המאמץ והערך שהם מביאים, תגיד להם אתה, שלא תהיה פה את המוסד הזה שקביעות בעבודה, כזה שזה, ואנחנו באמת, במצע הכלכלי אצלנו, מופיע בראש גלי, לא מאחורי הקלעים, ולא אולי, אתה יודע, פוליטיקאים מפחדים להגיד את זה, ביטול מוסד הקביעות בעבודה, הגיע זמן באמת לבטל אותו, לא רק לעשות חוק בוררות חובה, או לעשות כאלה, לבטל את זכות השבותה בשירותים חיוניים, ההפך, עובדים רוצים לשבות, זה נהדר, אני בעד דרך אגב, רוצים לשבות שישבטו כמה שהם רוצים, למעסיק צריכה להיות הזכות לפטר עובדים שופטים, שם ייגמר האירוע, שם יהיה האיזון המתאים.
למה איזון? איפה אתה רואה את האיזון? זאת אומרת, אם למעסיק
אם למעסיק אחרי זה לא יהיו עובדים, אז הוא יצטרך להגיע איתם להסדר, אבל אם הם סתם שופטים כדי להשיג יותר שכר, כל המירוץ של השכר במדינת ישראל, הרי זה דביל, אם אני הייתי עובד מדינה נגיד, והייתי צריך להעלות לעצמי את השכר, אתה לא צריך לעבוד קשה, אתה פשוט שובט ואתה מקבל יותר כסף, כן?
נכון.
תראה, פעם היה
את זה. עכשיו תוך סכסוך, בכל רגע, בזמנו מול סמוטריץ' פתחו ברכבת ישראל, גברת אדרי, פתחה שביטה.
החברה של מירי רגב.
על זה שהטלפונים החדשים שהם קיבלו אחרי אמיר, היו כבדים ב-4 גרם יותר מהטלפונים הקודמים.
תגיד, ולא צריך להזכיר את זה שלא מזמן, היה להם איזושהי מחלה מסתורית שתקפה את
טוב, זה תמיד.
עובדי הרכבת.
אז זה אבל באמת מחלה מסתורית, כן. אנחנו לא יודעים מה
תוכפת. איחלנו להם באמת בריאות איתנה וכו', אבל תראה, אתה רואה שזה תוקף בעצם כל מקום הדבר הזה, זה חולה רעה. ולכן במצב כזה, תאר לך שהמעסיק היה יכול גם לפטר, כן? שישבטו. עכשיו תבין, בסוף זה מייצר את האיזון. כי אם אף אחד לא ירצה לבוא לעבוד, סימן שהשכר הוא נמוך מדי, אם אף אחד לא ירצה לבוא...
נו, אז כמו התשובה שנתתי על המורים.
ש?
שבעצם, אם ב-5,000 שקל עדיין יהיה לנו מורים, אז השכר מספיק גבוה. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
נכון, זה בטוח. זה ודאי, אבל בשוק חופשי. היום אין לך שוק חופשי מספיק. אין לך אפשרות. אני בתור מנהל בית ספר, לא יכול לראות מורה נהדר במקום אחר, ולהגיד, אני רוצה את השירותים שלו אצלי בבית הספר. אני רוצה שיהיה קופה, שבתוך הקופה הזאת, למנהל בית הספר, היום יש קופה, אגב, של כמעט 1,000,000 שקל, שהם לא יכולים לעשות איתה את הדברים האלה.
כל הכסף הוא כסף צבוע.
נכון, הם יכולים להשקיע אותו בדברים אחרים. אני רוצה לפתוח להם את האפשרות, לפתוח להם את זה, שהם יוכלו לזכור שירותים של מורים אחרים, בתי ספר אחרים, בחשבונית, בתלוש, לא יודע מה, אבל אם יש מורה מאוד טוב באזור, הרי מה יקרה כשיש עוד מורים טובים בבית הספר? הם סוחבים את כולם למעלה, זה מדבק. כמו כל דבר, גם הצלנות זה דבר מדבק, הצלחה זה דבר מדבק, אם יהיו מורים טובים, הם יגרמו לכולם לרצות להצליח. אני זוכר שלנו בבית ספר, היה איזה מורה לספורט, אני לא אגיד את שמו כי לא נעים, אבל הוא היה הצלן, בחיים לא ראית דבר כזה. ואז איזה כמה שבועות אחר כך הביאו מורה לספורט, שהייתה של הבנות, אבל הייתה מורה מעולה, הקודמת גם הייתה הצלנית, היא הייתה מעולה, ואז הוא כל הזמן היה צריך להיות יותר טוב, אז הוא עושה איתה כל מיני, פתאום התחילו לנו משחקים בבית הספר, התחילו לנו כל מיני עניינים, כשהיה שיעור של הבנות במקום אחד, הבנים במקום אחר, פתאום נהיה שיעורים הרבה יותר אטרקטיביים והרבה יותר טובים, וכל בית הספר ידע שהוא התחיל לעבוד מהיום שיפה המורה לספורט הגיע לעבודה. עכשיו זה קרה בטעות, במקרה. אבל...
מה עושים? באמת, דיברת על עובדי ממשלה וכל הקביעות, המוסד הבאמת מזעזע הזה. איך קוראים לרגולטורים לקחת סיכונים? הרבה יותר קל לרגולטור לבוא ולהגיד, אני לא רוצה עכשיו שמישהו ייפול באיזה מעלית.
אתה באמת חושב שהסיפור הוא שהם לא רוצים לקחת סיכון.
תראה, יש להם כל תמריץ לא לקחת סיכונים.
הסיפור שמגיע מהצד השני בעל אינטרס, או יצרן, או יבואן רשמי, שמגיעים הלוביסטים שלו, והם יביאו את כל הסיבות האפשריות לאותו משרד ממשלתי, בדרך כזה משרד הבריאות, יביאו להם את כל הסיבות בעולם, לאיך הציבור פה הולך עכשיו, עוד שנייה, להשתמש בשמפו של עדן שולדרס, אם זה לא שסטוביץ' הביא את זה, זה עושה קביעות, ולהשתמש בדאודורנט, יש דרך אגב דאודורנטים עם ברזל או בלי ברזל, עד עכשיו לא הצלחתי להבין את ההבדלים בין הדאודורנטים עם ברזל או בלי, אבל עם ברזל אפשר להביא, בלי ברזל אי אפשר להביא, לא הצלחתי להבין. וכשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, רגע, שנייה, אבל מה קורה באנגליה? זאת אומרת, רואה שבאנגליה הכל נמצא.
לא, אבל בוא לא נסית את ה...
אז רגע, באמת, רגע, אבל, אבל לא, אתה באמת מאמין לשטות הזאת של רגולטור, יש לו מוטיבציה בגלל הפחד שלו, קודם כל, בוא, תסיר מהם את האחריות.
בוא נתן לרגע לסיים את הטיעון, ואז זה נראה לי הרבה יותר קל לענות. אם רגולטור עכשיו מאשר איזה מוצר, וקרה מקרה אחרי 7 שנים, שמישהו אחד קיבל וואלה איזה קביעה, והוא עכשיו מאשים את הדאודורנט, או מאשים את השמפו, או מאשים את הבלמים של המעליות, אז רגולטור אומר, היי, חבל שאישרתי, עכשיו יתבעו אותי. ואם טוב. הוא לא אישר, רגע. אז מקסימום, בירקר יחס עליו.
קודם כל צריכה להיות אחריות אישית, לאנשים שהם קונים מוצר מסוים, שהם בודקים אותו, ואתה לא צריך להיות, לא, אחריות לא צריכה להיות כולה לממשלה, למדינה ולמשרדים הממשלתיים. צריך להתחיל כאילו משם, להתחיל מהסוף, אבל אני מנסה רגע להסתכל, תמיד אנחנו הולכים לדוגמה הזאת של הדאודורנט או של השמפו, נכון? כולנו הרי משתמשים בשמפו, וכשאתה נוסע לאירופה, אתה קונה שמפו, אתה לא מחכה שיהיה שם האישור של אסנת ממשרד הבריאות. אסנת זה לא שם בדוי דרך אגב. וההסתכלות שלנו על הדברים האלה היא הזויה, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך למערכות שכחת ילדים ברכב. בטח שמעתם את כל הנושא הזה, יש פה הורים לילדים ששומעים אותנו עכשיו, מערכות שכחת ילדים ברכב, מירי רגב היא שרת התחבורה, מגיעים אליה יבואנים בלעדיים כאלה עם מכשיר, שרק המכשיר הזה דרך אגב הוא מתאים לאוטו, הוא עומד בתמיסת מלח, כי ככה היה כתוב בתקן, הוא עומד בתמיסת מלח, מים ושמש בטמפרטורה מסוימת, והמרכיבים שלו בפנים יכולים לעמוד מעל מעלות, או מתחת למעלות מסוימות, עומד גם בהפצצה גרעינית כנראה, ולכן הוא עולה 300 דולר, ורק זה בתקן הישראלי יכול להיות מותקן ברכב, והם מציעים לה, אומרים לה, יש מספר מקרים, וצריך כדי זה, צריך לעשות מערכות שכחת ילדים ברכב, לעשות חובה, בערך 500 מיליון שקל בשנה, הכבדה על הציבור הישראלי. אתה אומר, רגע, שנייה, יש להם אולי איזושהי אחריות או איזה זה, זה לא, יש פה מישהו, הצליח לשכנע שרה, מספיק מטורללת, שמתקדמת עם האירוע הזה, ובעצם מה אנחנו מקבלים פה? אנחנו מקבלים פה עודף רגולציה על הציבור, עוד משהו שעל הכתפיים כמעט ברמת שחיתות. עכשיו, פה לא מדובר בזה. כל צמרת משרד התחבורה הייתה נגד. איך הם הביאו את זה לחוק? איך הם העבירו את זה? אנחנו דרך אגב ביטלנו את זה, רשות הרגולציה עכשיו.
שנייה,
ביטלת האירוע הזה.
אתה בעד זה שגורמים מקצועיים כאלה ואחרים יוכלו לחדול לפוליטיקאים מלהעביר דברים?
אני חושב שלגורמים המקצועיים צריך להיות משקל, אבל אני חושב שבמקרה אחד מאוד מסוים, בכל דבר שיש בו משמעות של נטל על הציבור בנטל כלכלי, חייבים להיות גורמים מקצועיים, והחקיקה חייבת לעבור דרך הממשלה. אני חושב שהממשלה צריכה לקבל את האפשרות לעשות דיפולט, גם על עבודה של שרים.
אתה מתכוון? ולא דרך הממשלה ולא דרך?
לא. אתה צריך פרטית? היום, לא, היום שר בתוך הממשלה, שאתה יכול לקבוע תקנות, להביא אותם לכנסת, לוועדה הרלוונטית, ולהעביר את התקנה, להכניס אותה לתוקף. הממשלה יצביעו קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית, יעבירו שם איזשהו תהליך. בנהלים של משרדים, דרך אגב, היום אין לך כלום, הנהלים יכולים לקבוע הכל. אנחנו קבענו השנה בחוק הרגולציה, שאם יש נועל של פקיד במשרד מסוים, שהמשמעות שלו היא הכבדה לציבור בנטל כלכלי, הוא חייב לעבור דרך הרשות רגולציה.
בוא ניתן רגע דוגמה, נגיד אני ניגש למשרד הפנים, ומשרד הפנים אומר שלצורך דרכון חדש, צריך להביא חתימה של נוטריון. חתימה של נוטריון עולה 260 שקל. אז זה נגיד הכבדה לציבור. זאת אומרת, זה לא יוצא מתקציב המדינה, אבל כן, האזרחים בסוף מוטל עליהם נטל לבוא, למצוא נוטריון, לשלם לו 260 שקלים, לחזור, עוד חצי יום עבודה.
זאת בדיוק הסיבה שהקמנו את רשות הרגולציה.
זה?
ורשות הרגולציה תוך 14 יום.
לא רק מה שיוצא מתקציב המדינה.
אנחנו הקשנו על עצמנו, רשות הרגולציה על כל פנייה כזאת, תוך 14 יום מחויבת להשיב תשובה, ותוך 28 ימים מחויבת לסיים תהליך. כל המטרה הייתה פה כדי שזה לא יהיה הכבדה על שירותי הממשלה, אלא שיהיה משהו שמקל עליה בתוך העבודה שלה. וכשאתה מסתכל על זה, באמת נתת דוגמה מעולה שיש פה נושא של הכבדה על הציבור, שנעשית על ידי פקיד, לפעמים גם בלי תקנה של שר. למשל, היה את הנושא הזה של הצללות בבריכה. יושב פקיד במשרד כלכלה, לדעתי, אני חושב זה היה, וקובע בתקנות שלו, הוא קובע בנהלים, שמעכשיו הצללה בבריכה לא תהיה על 30% משטח הבריכה, אלא על 70% משטח. בוא נזה, הכבדה על כל הבריכות בישראל, כמה כסף, בום, אתה מסתכל, אתה רואה חבילה של איזה 70 מיליון שקל בשנה. זה מתגלגל למחזר לצרכנים. האם בדקת את זה, האם יש עוד מקומות בעולם שעשו את זה, האם עשית ריע, האם בחנו את עצמנו לעומת העולם, לא, מה שקרה עם מערכות שכחת הילדים ברכב של מירי רגב, מה שגילינו שאף מדינה מערבית בעולם לא מחייבת את זה בחוק, למעט איטליה.
המדינות המערביות שאנחנו מכירים הם לא כאלה חמות, ילדים לא מתים שם כל כך מהר.
המספר המקרים בישראל הוא לא יותר גבוה ממספר המקומות, אפשר לדבר על זה חצי דקה? זה מעניין כאילו? אז בוא נדבר על זה שנייה. כמה מקרים יש בשנה?
אין לי מושג?
תזרוק, מה?
עשרה.
אתה אומר עשרה מקרים בשנה.
עשרה של מוות.
עשרה מקרים של מוות. בשנים האחרונות היו שלושה מקרים של מוות בשנה, זה מה שהיה המקרים המקסימליים, ומתוך 30 מקרים שאנחנו בחנו בעשר השנים האחרונות, ב-17 מהמקרים המערכת לא הייתה עובדת, כי הילדים נכנסו בעצמם לאוטו. זה מקרה מצער, זה מקרה כמובן כואב. אבל ב-17 מהמקרים ילדים יחסו בעצמם לאוטו, וב-21 מהמקרים הללו זה קרה בחברה הערבית. זה אומר לך שיש פה משהו שקשור את עצמו גם בנושא של חינוך, ולא מתוך חס שלום, לא מתוך נושא של גזענות, אלא מתוך הבנה שלנו שאנחנו צריכים לעשות שם יותר הסברה, מתוך הבנה שאנחנו צריכים להשקיע קצת יותר בתפיסת העולם,
אולי שפחות השגחה יותר עצמאות של הילדים.
נכון?
שיש לזה אלמנטים חיוביים דרך אגב. אני ואתה גדלנו עם פחות השגחה הורית מאשר שאנחנו משגיחים היום על הילדים שלנו.
נכון, ואני רואה שהילדים שלנו הם פחות עצמאים מאיתנו בגילאים האלה. כן, אני בגיל 6 כבר נסעתי באוטובוס לסבתא. היום אני לא רואה בחיים את הילד שלי בגיל 6 עולה לאוטובוס.
אתה לא מרשה לו גם.
לא, אין סיכוי, עד גיל 18, נראה לי עד גיל 6 ששן איתי במיטה. ואני מסתכל, באמת אתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה מבין שאתה צריך לשים קצת יותר דגש בחברה הערבית, בעיקר על המקרים האלה. שאר המקרים היו חצי-חצי, חצי במגזר החרדי, וחצי במגזר הכללי. אז אתה מבין שזה, כי יש פה עניין מגזרי, זה קודם כל בוא נטפל בזה, וכשאתה חוקר את הדבר הזה לעומק, אתה מגלה שב-17 מהמקרים בכלל המערכת לא הייתה עובדת, כי הילדים נכנסו בעצמם, ולכן ההכבדה, המשמעות של הכבדה ב-300 או 500 מיליון שקל לציבור הישראלי, היא לא פרופורציונלית בקובץ שלה, אתה כן יכול להציע את זה לציבור, ואנחנו גילינו שאנחנו...
כן, כל דבר אפשר להציע לציבור.
לא, אבל אם אתה תעשה הסברה נגיד ב-10 מיליון שקל, אתה תעשה פרסומות והסברה, ואתה תנגיש את המידע הזה להורים, הם יוכלו לבחור אם רוצים לעשות את זה. זה כמו לקחת פצע שיש למישהו ביד, ולשים עליו חסם עורקים, עד שהיד לא יורדת, הפצע לא יפסיק, הפצע לא יגליד. כאילו, אתה מנסה לתקן משהו עם בעיה יותר גדולה. זה כמו לנסות לקחת מישהו שחולה בשפעת, ולהזריק לו איידס, לחשוב שזה ירפא אותו.
תראה, יש בעיה מאוד גדולה, באמת, בליכוד, של כל מיני חברות, נקרא לזה, קבוצות לחץ, בעתיות מאוד, הסתדרות,
תעשייה
אווירית, וזה.
הוועד של כיבוי יש. תראה, כיבוי יש.
אני הולך במקום אחר. השיטה של פריימריז היא שיטה שמזמינה קבוצות לחץ. ומצד שני, השיטה השנייה, זה השיטה אולי שלך, של ליברמן, של לפיד, היא שיטה שבונה מפלגה, אתה יודע, על פי, אנחנו רוצים שתי נשים בעשירייה הראשונה, או שלושה מזרחים, או אני לא יודע, כל מיני כאלה, וזה יוצר פוליטיקת זהויות. זאת אומרת, שתי השיטות דפוקות, ומה הפתרון שלך?
שינוי שיטת הממשל. אי אפשר לפזר ממשלה בארבע שנים. ממשלה נבחרה, כנסת נבחרה. קודם כל, בארבע שנים תסתדרו. מי שהביא הכי הרבה קולות, הוא יהיה ראש הממשלה, אלא אם כן הוא לא רוצה, הוא יהיה ראש הממשלה. אם הוא לא מסתדר ואין לו רוב להעביר דברים, שלא יסתדר. קודם כל, אי אפשר לפרק את הממשלה, ואז גם הפוליטיקאים לא מפחדים לעשות צעדים או מדיניות. היום הכנסת היא מאוד מאוד, הנה משהו שלא ידעתי. הכנסת, האוזן שלה, של המחוקק הישראלי, היא מאוד מאוד קשובה לציבור. עד כדי כך שבאים איזה שני חבר'ה, צועקים משהו עם שלט בכניסה לכיכר, פתאום כל הפוליטיקאים בכנסת אומרים, רגע, זה מה שצריך לעשות. מי קבע שזה מה שצריך לעשות? בגלל שהם צעקו את זה, זה סתם פופוליזם. למה הכנסת היא כל כך פופוליסטית? כי הם כל הזמן מפחדים שעוד שנייה זה מתפזר, עוד שנייה זה הולך, צריך להיבחר בבחירות הבאות. אתה עובר מהמדיניות שלך היא במקום מה צריך הציבור, למה רוצה הציבור, ולפעמים במה רוצה אתה נמצא בבעיה, כי כל אחד רוצה משהו אחר.
כל קבוצת לחץ.
כן, אז קודם כל לגבי זה. שתיים, לגבי הנושא של הליכוד. אני חושב שהשיטת הממשל, וגם החקיקה הישראלית מאפשרת קבוצות לחץ, זה לא תמיד דבר רע, כי כל קבוצה רוצה לייצג את הקבוצה השנייה. אני בעד דרך אגב שיהיו פה המון ארגונים וולונטריים. שכל ארגון באמת נלחם על הערך שהוא מביא לאנשים שלו, אבל כשיש לך פה ארגונים שמקבלים מתוקף חוק, ואני מדבר פה רגע על ההסתדרות, שהיא מוגנת ב-20 חוקים שונים, והיא לא מחויבת בשקיפות, והיא גובה דמי חבר בכפייה, והיא נהנית משלל הגנות שאין לאחרים, ובסוף כל המוטיבציה שלה היא להגיד עוד חברות או עוד קבוצות כדי לגבות עוד דמי חבר בכפייה, אין לה שום מוטיבציה ושום אינטרס באמת לדאוג לעובדים החלשים. בגלל זה אגב יש עובדים חלשים בישראל, הם גם לא דואגים לאף אחד. אבל כשאתה מסתכל עליהם, ואתה רואה את המבנה ואת השיטה הזאת, אתה מבין שמה מה שהם יכולים לעשות באמת זה לפקוד אנשים בצורה מאוד גבוהה לכנסת, ואז אתה רואה את הקשר הישיר.
הרגבים.
כן, אתה רואה פה קשר ישיר ומסוכן בין דוד אמסלם כיור ועדת פנים של הכנסת, לבין יור ועד הקבעים, שיש לו 3,000 פקודים שם, והוא בעצם הופך להיות יור ועדת הפנים, הופך להיות יור ועדת הקבעים, דרך אגב הוא הורשה לפני יומיים בעבירות גם של משמעת וגם בעבירות פליליות, יור ועד כיבוי אש אבי אנקורי. אדם שעשה המון המון נזקים לאזרחים במדינת ישראל, ולצערי גם לקבעים, אבל הקבעים לא יודעים לראות את זה ככה. וכשאתה מסתכל על המבנה הזה, ואתה מבין שאנחנו בעצמנו שולחים לכנסת, אנשים שולחים לפעול נגדנו יום יום, רק בשביל להיבחר בפעם הבאה. הם ימכרו את ההורים שלנו בשביל להיות בכנסת, זאת האמת. הם ימכרו את ההורים שלנו לטובת קבוצת לחץ מסוימת, ולא ידאגו לאף אחד מהמשפחות שלנו, לא ידאגו לכלל הציבור הישראלי, אלא ידאגו לקבוצת הלחץ המסוימת הזאת, רק בשביל להבטיח את העתיד שלהם בכנסת. אני חושב שזה חולה מראש. יש פה גם את הנושא הבעייתי של אינטגריטי בחברה, ואני חושב שפה, אם אנחנו רוצים לפרק את זה, אנחנו קודם כל צריכים לפרק את הכוח הלא סביר שיש להסתדרות, ולהביא לפה להחלטה שיש את החופש מהתאגדות במדינת ישראל, כל אדם יוכל לבחור להיות מאוגד באיזה ארגון שהוא רוצה, לא יהיה אף ארגון שיכול לגבות דמי חבר בכפייה, ובעצם לשים סוף, גם אני לא מדבר כבר על חוק השליש, אני הלכתי כמה צעדים קדימה מדי, לא שליש יתאגדו או לא יתאגדו, זה לא מעניין אותי כמה, אם שליש יתאגדו, שיהיו מאוגדים, 70% אחרים לא חייבים להיות מאוגדים בשום מקום.
הבעיה שההסתדרות הקים את המדינה, ואז ההסתדרות הקים
את המדינה, מי שהקים את המדינה, זה לא פר, לא פר, לא פר, רגע, לא פר, לא פר.
לא, זה התכוונתי אבל, שנייה.
אני שומע את זה הרבה פעמים, ההסתדרות לא הקים את המדינה.
פה לפני המדינה, ויושב ראש ההסתדרות לשעבר, דוד בן גוריון, היה ראש הממשלה הראשון, ולכן הוא חוקק כל כך הרבה חוקים שמגנים על הארגון שהיה בבת עיניו. זה הכוונה של ההסתדרות הקמת את המדינה. השלטון של מפאי דאג להמון חוקים שהופכים את ההסתדרות לעליונה על כל ארגון עובדים אחר.
אני מאמין שזה היה מתוך מקום טוב, לא, אם הם היו מצפים שזה מה שהתפתח, הם לא היו עושים את זה.
ברור שזה היה ממקום טוב, אבל זה היה ממקום טוב של רוח תקופתו.
אני עדיין לא משלים עם האמירה הזאת, כי אם זה היה תלוי בהסתדרות, בוועדים, בקבוצות הלחץ, וגם בבן גוריון עצמו, בוא, צריך להגיד את האמת, לפעמים הם התנגדו להקמת מדינה, הם רצו תמיד לרצות את הבריטים, ומי שהקים את המדינה למעשה זה המחתרות, האצל, הלכי, סבא שלי היה באצל. אז אני מכיר את כל הסיפורים משני הצדדים, אתה יודע, תמיד שומעים על ההסתדרות, יש כאלה שבאו מבית של, מבית ביתרי אמיתי, ובתוך הבית הביתרי האמיתי הזה, עם האדר הביתרי וכולי, מה שאנחנו למדנו אצלנו בבית, וסבא שלי אמר את זה עשרות פעמים, גם כלוחם בצבא הבריטי, שהשלטון בארץ ישראל, השלטון המפאיניקי, מנע עלייה של יהודים בתקופה הכי קשה, ב-1939, על בסיס עניינים ונושאים פוליטיים. אנחנו מכירים גם את הסיפור באלטלנה, זה לא איזשהו סיפור חדש. אז תראה, בסוף אני לא מקבל את האמירה הזאת. ואני אומר שזה יתפתח אחרי זה לעוד שנים קדימה. פרוטקציוניזם הזה יתפתח, גם מה שראינו אחרי זה עם קופות החולים, אבל גם מה שאנחנו רואים היום, הקשר הישיר הזה, בין אמסלם לבין זה, בעוד 50 שנה, כשאני חושב לדבר על זה ונדבר אחורה, על מירי רגב, שבמקום לשרת אותי ואותך, במקום לחשמל את הרכבת וליצור שיהיה כאן קו שהחשמול שלו לא מתעכב בגלל, בגלל החברה של הגילה הדראי, שצריכה לבחור אותה למרכז הליכוד, ומירי רגב היום היא האישה הראשונה בליכוד, היא לא סתם האישה הראשונה בליכוד. אני חושב שהאנשים בציבור...
היא בעד הפנקס הכחול.
נכון? כשאתה רואה את הדבר הזה, אז אתה מבין איפה הקשר הזה. בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה, נכון, היום שאתה מסתכל על טלנה, אתה אומר זה דפוק. היום אתה מסתכל על כל הקשר של ההסתדרות והוועדים אחורה, אתה אומר זה דפוק. את אותו דבר אנחנו נראה בעוד 20 שנה, ואנחנו נבין שהנורמה הזאת לא הייתה צריכה להיות בישראל, וזה דבר שמכעיס אותי, וזה גם מה שמביא אותי לכנסת.
אז באמת ככה, שאלה אישית לסיום. בהנחה ואת עובר את אחוז החסימה, בעזרת השם, איזה משרד אתה לוקח? או לחילופין, אם אתה מעדיף במקום משרד, להמשיך להיות בתפקיד שלך. סגן שר במשרד ראש הממשלה, מעדיף.
לא, אני רוצה להשפיע על המדיניות הכלכלית של הממשלה, בשביל זה אני צריך את המנופים הכי גדולים שיכולים להיות, כדי להשפיע על מדיניות
אבל
כלכלית.
אבל נניח 4 מנדטים.
אז אני אומר, 4 מנדטים אחר בבוקר זה בממשלה, שאתה לא יודע איזה ממשלה תקום, זאת אומרת, אתה קובע את זהות הממשלה, אתה בן אדם הכי חזק. כן, אתה בן אדם...
אבל בכל זאת, איזה משרד, או סגן שר, משרד ראש הממשלה, אולי זה עדיף?
אני חושב על המדיניות הכלכלית. לא, אני חושב על המדיניות הכלכלית של הממשלה, אתה יכול להשפיע מתוך משרדים כלכליים, משרד האוצר, משרד הכלכלה, אני חושב שזה המקומות היותר נכונים, גם ועדת כספים בכנסת וועדת החינוך, אני חושב שיש שם, זה מספר מקומות ביחד, גם ועדת עבודה ורווחה, אני חושב שבצומת הזה, בחמשת המשרדים הללו, או בחמשת הצמתים הללו, נגיד, יור ועדת כספים, יור ועדת עבודה ורווחה, יור ועדת חינוך, ושני תפקידים, שר כלכלה ושר אוצר.
אתה אומר?
לא, אני רוצה 5 מנדטים. אני רוצה את כל החבילה, חמישה מנדטים וחמישה אנשים. שוב, בסוף אתה צריך להיבחר לכנסת, אנחנו צריכים לעשות, לוודא שכל מי ששמע אותנו הערב בפודקאסט...
תראה, אני ראיינתי שלושה מתוך הרביעה הראשונה שלך, את עידית רזקלישר, את גלעד אלפר ואותך, אז אפשר לדעת איפה הלב שלי מצוי, אני מאוד מקווה שאתם תעברו ושיהיה לכם הרבה מאוד השפעה.
אני מקווה שגם הרשמתי אותך היום בדברים שאמרתי, אתה מלמד כלכלה ותמיד אני רוצה גם לקחת חלק ולהגיע לפעמים לשיעורים בכלכלה, אני חושב שבסוף החינוך הפיננסי מתחיל מבתי הספר, לצערי אנחנו
נמצאים. ויש דרישה לזה, אתה לא מבין, התלמידים אומרים כל פעם, עזוב היסטוריה, תלמד אותנו כלכלה, תלמד אותנו כלכלה.
אתה יודע איך למדתי את זה?
הם מרגישים את זה, שזה הדבר הכי חשוב בשבילם.
למדתי את זה עכשיו בטיק טוק. פשוט הטיק טוק שלי מתפוצץ. מה, דני בולר? שלושה שבועות עושה טיק טוק. לא, פשוט הם רוצים כל הזמן עוד תכנים, ועוד לדעת, ועוד זה, ושואלים שאלות, ושולחים זה. זה מדהים בעיניי, והכי הדהים אותי שילד בגיל 10, אני עובר באלת, הוא צועק לאמא שלו, אמא, הנה זה מהטיק טוק. ואז ככה זה פיתח אותי. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להשפיע על העתיד. אני פה לאורך זמן ולריצת מרתון, וביום רביעי בבוקר, לא משנה מה יקרה, אנחנו נקום כדי לעבוד מאוד מאוד קשה, כדי להמשיך לקדם את המדיניות הכלכלית שבה אנחנו מאמינים, בה אני מאמין. עשיתי את זה לפני שנכנסתי לפוליטיקה. אני אעשה את זה, אני מקווה בעזרת השם, ממשרד כלכלי בכיר ביום רביעי, אבל גם אם לא, אני אעשה את זה מכל מקום שבו אני אהיה, כדי להשפיע על המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעזרת השם נצח.
אביר קארה, יושב ראש חופש לכולנו, בהצלחה רבה.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.